שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל.
אמן ואמן, חזק וברוך. אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה, יש לנו מאזין. משה, שלום לך, משה מהרצליה. משה איתנו?
כן, שבת שלום כבוד הרב.
שאלה, בבקשה.
הרב, רציתי לשאול שאלה. החזן מתחיל לקרוא פרשה את השבוע, ובאמצע, כאילו, קצת לפני פרשת נשיאים, אפשר להחליף אותו מישהו אחר?
כן, כן. אפשר בהחלט. יותר מזה, אפילו באמצע הקריאה, אם החזן, איזה סיבה?
כן.
הגרון שלו התייבש, ניחר.
כן.
הוא רוצה להחליף מישהו אחר, הוא מסמן למישהו אחר, הוא יכול, אחרי שהוא קרא שלוש פסוקים, הוא יכול לקרוא לאדם אחר ויחליף אותו. אין שום בעיה בזה.
יחליף אותו אפילו איפה שהוא רוצה להתחיל, הוא מפסיק והוא ממשיך.
במידה ויש לו סיבה שהוא לא יכול להמשיך, או שהוא קצת התבלבל, או שהוא לא כל כך מכיר את הטעמים ואת הסביבה, הוא יכול להתחלף. תודה.
תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך, תודה. אני רק פשוט רב, אני מתנצל, הבנתי שיש בעיות קליטה באזור ירושלים, אז אנא תתעזרו בסבלנות, ואנחנו גם לתשומת לב הצוות
הטכני. זה כבר כמה ימים.
כן, כבוד הרב, כן. ממש ככה, אני גם היום בנסיעה, הרגשתי באזורים מסוימים, בכלל רשת מורשת, כאן מורשת
יורד. בעזרת השם, יהיה טוב.
בעזרת השם, יהיה בעזרת השם בסבלנות. אנחנו הולכים לשאלה הבאה, דבורה מהדרום. שלום לך, גבר.
שלום, כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רפואה שלמה, כבוד הרב.
אמן.
שאלה, ביום ראשון תחול הסקרה של האימא, של השנה, אחר כמה שנים כמובן, הבנות חייבות ללכת לציון, ושאלה שנייה, קשור לנושא, באותו יום מותר ללכת לחוג התעמלות, שיש באיזה מנגינה ברקע?
כמה זמן עבר מהפטירה שלה?
5, 6, 7 שנים,
אין שום בעיה לעשות באותו יום מה שהן צריכות לעשות, אבל ללכת לקבר הן לא חייבות. אין שום חובה ללכת לציון, לא לבנים, לא למשפחה. כך זה קורה גם למשל משפחה של כהנים, כך זה קורה כאשר היורצייט יוצא ביום חג או בחול המועד או בימים שלא עולים בהם. אין שום בעיה, לא חייבים ללכת דווקא לציון. ילכו בפעם אחרת, בהזדמנות אחרת. שיהיה בשורות טובות, כל טוב.
בשורות טובות, תודה רבה, כבוד הרב.
שבת שלום, בשורות טובות, תודה רבה. ואנחנו עם השאלה השלישית, שלום לך מאזינה, סמדר מביתר אלית, שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
רציתי לשאול, עד כמה הקרקרים של לחמית, שברכתה מזונות, מותר לאכול מבלי שיהיה צורך לקבוע סעודה, לפי האשכנזים איך זה, וגם איך זה לפי הספרדים?
האמת שאין הבדל בין אשכנזים לספרדים בעניין הזה, אלא בכל מקרה, קביעות סעודה זה נקרא שאוכל כמות של 216 גרם, זה לכל הדעות יוצא ידי חובה, ואז הוא ייטול ידיים עם ברכת המוציא, ואחריה ברכת המזון. יוצא מן הכלל אצל האשכנזים, כאשר זה מצות, מצות או כל דבר דק שדרך לאכול אותו בסעודה, זאת אומרת אוכלים אותו במקום לחם, כתחליף ללחם, האשכנזים מברכים על מצות, אני מדגיש, לא קרקרים, מצות מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ, עם כל הכרוך בכך. כשאנחנו אומרים המוציא, זה כולל נטילת ידיים עם ברכה, כמובן אם הוא אוכל קבצה, שזה 54 גרם, וכן גם כן ברכת המזון. אז יש כאן חילוק בין מנהגי האשכנזים הספרדים לגבי מצות. מצות כל השנה. מצות כל השנה לספרדים זה ברכת מזונות. אלא אם כן הוא אוכל 216 גרם, זה המוציא לחם מן הארץ. ואילו לספרדים, מצות... סליחה, אני רוצה לתקן, לאשכנזים, מצות כל השנה זה כן המוציא לחם מן הארץ, עם כל הכרוך בכך. לספרדים, רק אם אוכלים 216 גרם.
תודה רבה.
אני מקווה שדבריים מובנים.
כן, תודה רבה.
תודה,
תודה. תודה, יישר כוח לרב. המאזין הבא, עוזיאל מיבניאל. שלום לך, עוזיאל.
שלום, כבוד הרב, חזק וברוך על כל
השלום. שבת שלום.
וגם על התורה שבכתב גם. רציתי לשאול מה העדיפות, אם אדם, דוגמה, קובע מקום לתפילתו בשעם, קובע, יש שיעור תורה, מתפלל קצת מאוחר, דוגמה רבע לשמונה בשבת, ויש לו שיעור תורה לפני כן, או שעדיף להתפלל בנץ ואחר כך ללכת לשיעור תורה.
ודאי עדיף להתפלל בנץ. בכלל, תפילה בנץ היא תמיד חשובה מאוד, ויש בה כמה וכמה מעלות. ראינו גם שתפילתו מתקבלת, שאויביו נופלים לפניו, שהוא בדיח כל היומה, זאת אומרת, הוא שמח כל אותו היום.
ואפילו שלא מתפלל שם מושג, כבוד הרב?
למה לא מתפלל? הוא כן מתפלל.
לא, מוסף הולך למקום אחר, אחר כך הוא הולך.
אין שום בעיה, אבל שיתפלל, אם הוא יכול, יש לו אפשרות להתפלל בנץ החמה, לא משנה קיץ, חורף, שבת, חול, חגים, מועדים, תמיד יתפלל עם נץ החמה. נץ החמה הוא מרוויח שני דברים. דבר אחד שהוא מתפלל, הוא קורא את קריאת שמה במצווה מן המובחר, יש אומרים זה לכתחילה, אבל ההלכה זה נפסק מצווה מן המובחר לקרוא את קריאת שמע לפני שהשמש יוצאת. מה זה נץ החמה? בשעה שגלגל השמש יוצא על הארץ, זה נקרא נץ החמה. אז אם הוא שתי דקות לפני כן קורא את קריאת שמע, הוא מקיים מצווה מן המובחר, מצוות עשה מן התורה, ואחר כך הוא מתפלל כאשר החמה מתחילה לנצנץ ולצאת, כשמה כן היא נץ החמה, אז כמו הנצו הרימונים, אז התפילה שלו עולה, שנאמר ייראוך עם שמש ועם ירח דור דורים, ויש בזה הרבה מעלות נשגבות, גם לפי הפשט, גם לפי הקבלה. בוודאי שזה מעלה גדולה יותר מהכל. ואחר כך אם יוצא שיעור תורה, או אם יש כאלה שעושים שיעור תורה לפני נצח הבא, גם כן, אשרי ואשרי חלקם. כן, המצוות.
תודה רבה, כבודה.
תודה וישר כוח למאזין יבניאל. אנחנו עם מאזינה מהמרכז. שלום לך, גברת.
שלום, כבוד הרב.
שלום ושבת שלום.
רוצה לשאול לגבי השבת עבדה. כאילו השאלה מתחלק לשני חלקים. אם אני, כל דבר מה שאני רואה ברחוב, אני, יש המון שדברים דברים שלא יקרים, אבל כמו בגד, כמו איזה צלצוע יקר, או כל מיני דברים שאני רואה ברחוב, אני חייבת לקחת כל דבר שאני רואה, במיוחד שגרים בבני ברק, יש המון המון דברים שנבדים שם, אם חובתי לקחת את זה. וגם לגבי, עוד שאלה יש לי, לגבי שלפני הפסח, שזוקים גדים, ואין מי לתת את זה גם, אז ברגע שאני משליחה את זה בחוץ, וזה, האם זה עבירה, או ש...
קוראים
לגבי בגדים
שאנחנו
לא צריכים, אין מי לתת את זה בכלל.
השאלה
מובן.
שני שאלות,
זה לגבי...
השבת עבדה,
אם אני כל דבר...
גברת, זה ברור, תודה רבה.
שאלה אחת, זה מובן בהחלט, סליחה, תרשו לי להסביר. התורה ציוותה אותנו, לא תוכל להתעלם, וכתוב אחרי זה, השב תשיבם לאחיך. זאת אומרת, יש כאן גם לב שמתעלם מהעבדה, שתיים, שהוא צריך להחזיר אותו לאחיך, זאת אומרת, בן בריתך, יהודי כמוך, אתה מחזיר לו את העבדה. עכשיו, מתי כן ומתי לא? האמת שהפוסקים של דורנו ישבו על המדוכה הזאת, וכבר לפני כמה שנים ישבתי עם כמה מגדולי הדור בנושא הזה, והם אמרו שכיוון שהיום אנחנו רואים שהרבה מהציבור מזלזלים בהפצים שלהם או גם ברכוש שלהם, והרבה פעמים, אבל לא מדבר על רכוש יקר, על דברים פשוטים כמו שציינתם, אם זה בגדים, אם זה חולצות, אם זה עטים, אם זה כל מיני מכשירים למיניהם, ואתה רואה שהאדם לא בא לקחת אותם. או לדוגמה, בבית הכנסת יש כאלה משאירים ושוכחים שם סוודרים, חולצות, מעילים, בגדים, הכל, וזה לא מעניין אותם לבוא ולקחת. אותו דבר במקוואות, המגבות, לרוב. אז התקנה היא, נכון שמצד ההלכה אני כן חייב למצוא את הבעלים ולהחזיר, אבל להיות הבעלים לא מעוניין ולא אכפת לו בכלל. וגם אם נעשים הודעות בכל פינה בכל שעל, ועל כל עץ רענן, ועל כל עמוד חשמל, אני אשים שם פתק ואכריז, הוא לא יבוא, והמציאות מוכיחה, והניסיון מראה שהם לא באים, והם לא, זה לא מעניין אותם. כיוון שכך, אז אני באמת פטור, ויותר מזה, אם אני אתחיל לאסוף, אני אצטרך אחר כך לזכור מחסן, ומי יממן לי את המחסן הזה שאני מחזיק שם את כל החפצים, וכבר אני לא יודע איזה מי, ואצטרך לטפל בזה. ויש לנו הלכה כזאת, לדוגמה, גם בתלמוד, בזקן ואינה לפי כבודו, או כהן בבית הקברות, זאת אומרת, כהן צריך להחזיר עבדה, אבל מה יעשה עם איזה כבש של מישהו ברח לתוך בית הקברות, והכהן מנוע מלהיכנס לשם, אסור לו לפי דין תורה, לא יתמה בעמיו, אז מה יעשה? פטור. גם כאן זה נקרא, זה בגדר של כמו זקן ואינה לפי כבודו, יש מצב פתח מילות שהתורה נתנה לנו, והחכמים תקנו לנו, שכאשר גם ההשקעה שאתה תשקיע, היא יתרה על ערך החפץ עצמו, אז מותר לך להתעלם, מותר לך מראש לא לקחת, כאשר אני יודע שהבעלים לא יבואו. ולכן אם תסתכלו, תראו שבהרבה מוסדות, כך עשו מוסדות ציבור למיניהם, כולל בתי כנסת, מקוואות וכדומה, שמו שם שלט שכל חפץ שלא יתבע במשך 30 יום, יש כאלה כתבו במשך 14 יום, תלוי לפי הקצב ולפי העוצמתיות של החפצים שמתאספים שם, אז מודיעים אנחנו רשאים לתת אותם למי שנרצה, או להוציא אותם מחוצה, והרי הם הפקר כאפרה דערה. ולכן להלכה יוצא שאם לדוגמה מצאתי עת שכל כולו זה שווה שקל או שניים, ומצאתי אותו ברצפה, ברחוב, אני, איפה אני אלך לחפש את מי שאיבד אותו? אם זה היה באיזה מקום, בדוגמה, בכיתה, בבית ספר, בישיבה, שמצאתי אותו על השולחן, אז זה שייך למישהו, והמישהו הזה כן בין המקום, אני יכול לשאול, זה שלך, זה שלו, ואני יכול כן למצוא בקלות, כמו שאומרים, את הבעלים, זה כן, אתה מקיים מצווה. אבל אם זה לא במקום כזה, אז באמת אתה פטור, ולא חייב האדם כל חפץ שהוא רואה לשאת אותו, כי ברגע שהוא מרים אותו, הוא מקבל עליו אחריות. אז עדיף, לא, עדיף להתעלם, וכך אמרה הגמרא, פעמים שאתה רשאי להתעלם. וזה אחד מהדוגמאות. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם אילן מסדרות, שלום לך אילן.
שלום אילן?
כבוד הרב.
שלום, שבת שלום. שבת שלום וברך. רציתי לשאול את דעת, מה דעת הרב בעניין, בתקופה האחרונה יש איזושהי תופעה שהולכת וגוברת, יש מתנסים חרדים שמארגנים כל מיני הקרנות וסרטים מיוחדים לנשים. יש שם שחקניות, אומנם דתיות, אני לא יודע, לא מכיר אישי, אבל
אני לא בטוח שהן דתיות, כן.
תחיל לדעת מה דעת רב, זו תופעה שנכנסת כבר לציבור האברכים, יש איזשהו בלבול בנושא הזה.
יש הרבה תופעות לאחרונה מאוד לא מתאימות, בעיקר לציבור שומרי התורה. אני לא מדבר כעת על חרדים או דתיים או מה, אנחנו מצווים לשמור את מצוות התורה. ובהחלט יש כל מיני בילויים וכל מיני אירועים, כל מיני פסטיבלים וכל מיני, אני לא רוצה עוד להמשיך ולדבר, שהם בהחלט נגד רוח התורה ואפילו מכעיסים את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים במלחמה מתמדת. זה שברוך השם אין אזעקות כאן והעורף פחות או יותר הוא שקט, זה גם, מי יודע, יכול להיות שזה שקט זמני, ויהי רצון שזה יהיה שקט טבעי לאורך ימים ושנים. אבל יש מלחמה, אתה רואה שטייסים מדי לילה, מדי יום חוצים את הגבולות, תוקפים, אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת, והאויבים שלנו לא יושבים בשקט וממשיכים, ויש אויבים נסתרים ואויבים גלויים, ובקיצור, יש מצב לא טוב. גם חיילים שלנו ואנשים שלנו נמצאים מעבר לקווי האויב. זה דבר שתמידי, כי חייבים כל הזמן מודיעין אנושי. מודיעין אנושי זה סיכון גמור שאנשים מסכנים את חייהם למען עם ישראל. אז אנחנו מצווים בימים כאלה לשמור את עצמנו, לא ללכת לבידור ולכל מיני בילויים. יש הלכות מסוימות ויש כללים מסוימים ואפילו מפורסמים, אם בתלמוד, במסכת תענית, אם ברמב״ם, אם בשולחן ערוך, מה עושים בעיתות מצוקה, שהעת שלנו הזאת הנוכחית היא אחת מהם. די לראות את השרב הנורא שיש, שזה בהחלט מצוקה. די לראות את מספר החולים שכל יום לא עלינו נופלים על ערס דווי, על הפצועים שיש בתאונות דרכים, על כל מיני אסונות שקורים חדשים לבקרים. כמעט אין יום שאתה לא שומע על תינוקות או אנשים צעירים שפתאום או הולכים לעולמם או מאבדים את ההכרה ונשארים בקומה למשך זמן די ממושך. וכל אחד מאיתנו צריך לקחת את ליבו את הדברים הללו, וכל אחד מאיתנו צריך להתעורר, וזה נקרא שעת זעם לא עלינו. הגמרא אומרת שנה שעת זעם דשענן המצוות עשה. לדוגמה, הגמרא אומרת שעל מצוות עשה בדרך כלל לא, מי שביטל מצוות עשה לא מענישים, אבל אם זה שעת לא שעה רגילה אלא שעה כמו שהזכרתי של מתח מסוים, של כל מיני מצבים לא טובים, חיידקים משתוללים ואתה לא יודע מה שקורה. לדוגמה, יש את החיידק האבולה הזה שמגיע מאפריקה, והיום כדי שהחיידק יחצה יבשות וימים ואוקיינוסים זה כלום, זה עניין של דקות ושעות דרך המטוסים, הוא מגיע לכל מקום וזה סכנה, זה בהחלט צריך שמירה. אלה ימים שאנחנו מאוד זקוקים לשמירה. לכן לא לחינם אמרתי כבר לפני חודש, בבקשה את הילדים בשבתות, שהשם ישמור אותם, הילדים שלנו, הבנות שלנו, שבשבתות יאספו אותם, אם זה בבתים, אם זה בחוגים, אם זה בבתי כנסת, אם זה בכל מיני מקומות ציבור, שיקראו יחד תהילים, ואפילו שלושה פרקים, חמישה, עשרה, אחד המרבה, אחד הממית, ואפילו יאמרו א' ב', וכל אחד על שולחנו בבית, בליל שבת, ביום שבת, בסעודות, בין הסעודות, עד שמכינים את הסעודה, יארגן את הילדים, את הנכדים, לקרוא כמה פרקי תהילים, וכמובן יצ'פר אותם בהתאם, ניתן להם בונוסים עבור זה, וזה מאוד חשוב, כי זה אבל שאין בו חטא, זה מגן עלינו, זה שומר אותנו. אלה התינוקות של בית רבן, זה ילדים שעד גיל, בנות עד 12 ובנים עד גיל 13, זה אבל שאין בו חטא. התפילה שלהם, התורה שלהם עולה למעלה, קורעת את כל המקומות, המסכים של החיצונים, ואין שטן ואין פגערה יכול לעמוד כנגדם, וזה מאוד מאוד חשוב. ולכן צריך בימים האלה, אנא, לא ללכת לכל מיני מקומות בידור, זה לא מתאים לבנות ישראל. בנות ישראל כשרות, יש להם בידור שיכולות כן להשתמש בו, כן מותר, תלוי איפה, באיזה חוגים, באיזה בתים, איכן, מתי ובאיזה פורום, אבל לא כל דבר. וגם הסרטים הללו, לצערי, אני הלכתי וחקרתי את הנושא הזה, גם סרטים שהם כביכול בשמות מפוצצים של כל מיני שמירת שבת ושמירת צניעות וכדומה, ויש שם שחקנים, השחקנים שם הם גויים גמורים, הם אנשים שאסור להסתכל בפנים שלהם, סליחה שאני אומר כך, וכתוב בפסוק, כי התורה שלנו לא משתנה, וכתוב בפסוק, שאת פני רשע לא טוב. לכן עצם ההסתכלות בפנים של אדם שהוא לא שומר מצוות היא יכולה להזיק. כשיש לי צורך, אם אדם הולך לרופא או הולך למשפטן או לקבל איזה סעד או סיוע מאיזה פקיד, מצד דרך ארץ אני חייב להסתכל בפניו, אבל לא כל הזמן, לא להתבונן בו, כי זו בעיה. אז בהחלט האדם צריך לשמור כשהוא לא מצטרך לכך, לשמור את העיניים שלו, לשמור את הלשון, את הפה, לשמור את מה שצריך לשמור, וככה הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח, כבוד הרב. שאלה מהפורום, שואל מאזין מרחובות לעניין, עד אחד נאמן בייסורים בנושא מאכל במסעדות ואולמות אירועים, האם בימינו...
זה כבר לפני למעלה מ-15 שנה, בתחנות הרדיו החרדיות הכרזתי ואמרתי שכיום לא קיים דין של עד אחד נאמן בייסורים. בואו נסביר קצת רקע לשאלה הזאת. השאלה היא כך, דוגמה, אני בבית, או כל אחד מאיתנו בבית שלו, סומך על מה שאשתו מבשלת, והיא נזהרת בכלים של בשר עם חלב, נזהרת בענייני טרפות, נזהרת בענייני שאלות בעופות, בבשר, אם יש שאלה בצומת הגידין, יש שאלה בריאות, יש שאלה בכל מיני דברים אחרים, אז היא יודעת, והיא יודעת את ההלכות, וכשהיא יודעת שיש שאלה, או שהיא לא רוצה להחליט, היא שואלת, אם היא שואלת רב, אם היא שואלת את בעלה, שישאל רב, אז בזה אומרים עד אחד נאמן בייסורים. כנ"ל לגבי דיני אישות ודיני טהרה, האישה נאמנת כעד אחד נאמן בייסורים. וכן גם כן, כשאדם, אני מכיר אותו שהוא יראה שמיים ויראה אלוקים, שומר תורה ומצוות, ואין לו אינטרס פה, הוא לא בעל אינטרס, אלא הוא אדם נוטרלי, והוא אומר, אני יודע שזה כשר, אני יודע שפה גוי לא נגע, אני יודע שזה נשחט על ידי האדם ירא אלוקים, אני מאמין לו, ואני רשאי לאכול, כעד אחד נאמן בייסורין. אותו דבר בכל מיני דיני ייסורין, זה לא רק במאכל ומשקה. אבל ברגע שהוא מקבל תפקיד, ויש לו אינטרס להגן על התפקיד שלו, ונוסף לכך לצערנו מה שקורה היום, אתה רואה בעיניים שמעלימים עיניים מהמון תקלות שקורות בהרבה מקומות. דוגמה, היום בבתי מלון יש אלף ואחת בעיות, לא אני אומר את זה, לצערי אומרים את זה המשגיחים וגם נותני הכשרות. יש הרבה נותני כשרות שטוענים שהם עצמם לא אוכלים בבתי מלון מכמה סיבות. האחת, יש שם פריצות גדולה, שכן היום אין בית מלון כמעט, לא קיים, ואפילו בירושלים עיר הקודש, שאין שם בריכת שחייה לאין כל במרכז המלון, שכל החדרים צופים מכל הכיוונים ומכל הצדדים, לא רק מארבע רוחות השמיים, אלא גם מלמעלה ומלמטה ומכל כיוון. אז זה עצמו כשלעצמו דבר פרוץ ואסור. וגם באותו בית מלון מגיעים ביום שבת, בחילול שבת המוני, כל מיני אנשים שהם חברים בקלאב הוטל או בספא או בכל מיני, לא יודע איך קוראים להם, כל מיני שמות של מקומות שם, שהם באים והם מחללים שבת ובגעים בבגדים פרוצים. ומה קורה במטבח? נורא והיום, יום אחד אני נכנסתי למטבח מסוים באיזה אזור, לא בירושלים, ושאלתי את המשגיח, אמרתי לו, תעשה לי טובה, קחתי אותו הצידה ואמרתי לו, מה המצב עם בישולי גויים? אמר לי הרב, יש פה 24 טבחים, 24 בשלנים, 22 מהם לא יהודים, 2 מהם רק יהודים. נו, אז תאמר לי, איך אפשר שמה לאכול, ויש שמה מתנוססת חתימה של רב מפורסם, איך אתה יכול לסמוך? אז איך עד אחד נאמן בייסורין? וגם, אתה רואה גם, זה לא רק זה, אני לא רוצה פשוט לגרום לציבור פאניקה, אבל גם בשמחות שיש, גם באירועים, באולמות, במסעדות, אתה בא לשם, המשגיח איננו נמצא. הוא אומר לך, יש לי נאמן כשרות פה. מה זה נאמן כשרות? זה מין בובה או גולם שיצרו אותה. זה אחד מהעובדים שלוקחים אותו ואומרים לו, אתה תשגיח שהכל יהיה בסדר. תגיד לי, הוא עובד אצל בעל הבית, הוא יכול לדבר חצי מילה? במקום הוא יפטר אותו, הוא יסלק אותו, יוריד לו חצי מהמשכורת. מה זה נאמן כשרות? איזה נאמן? מה נאמן פה? כי מלך נאמן ורחמן אתה, היכן? איכן אפשר לסמוך, איך אפשר לסמוך על דבר כזה? עכשיו, לכן אני חוזר לעצם השאלה, עד אחד נאמן בייסורין, היום הוא הראה את חזקתו. אתה רואה בעיניים, לא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים. שיש תקלות אחת אחרי השנייה בכל מיני שאלות. חלב דאורייתא, איך מגיע בשר עם חלב דאורייתא, עם חתמת ועם כשרות ומשגיח והכל, שזה חלב מהתורה, כל חלב ודם לא תאכלו, שהחייב על זה קראת בר מינן. מי שאוכל כזית חלב והוא לא יודע זה שומן, הוא חושב זה שומן, זה מתבשל לו בתוך הסיר, אוסר לו את הסיר, אוסר לו את כל האוכל, איך אפשר לסמוך? וכן אתה רואה על זה הדרך, בישולי גויים, על ימין ועל שמאל, יש לו נר נשמה נמצא במקרר, ישים את המת גם כן במקרר, לא עליכם. והוא מדליק מזה, מתי הוא מדליק מזה? בכלל נר נשמה דולק שם 48 שעות רצופות, שבוע שלם, ואין פוצה פה ויש מצפצף, אתה לא יודע מה אתה עושה. לכן עד אחד נאמן ביסורין, היום זה נאמר רק בתוך ביתו של אדם, באנשים קשרים שהוא מכיר אותם, חבר שלך ללימודים, חבר שלך לעבודה, שאתה מכיר את כל מהלכיו, שהוא נוהג הכל לפי שולחן ערוך, והוא אומר לי מה שהוא אומר לי, הוא מעיד לי מה שהוא מעיד לי, אני יכול לסמוך עליו. אבל באופן המוני, או כאשר הוא בעל אינטרס, וכאשר הוא סחור ומקבל משכורת על ידי איזה גוף מסוים, לא משנה מי זה הגוף הזה, אז כבר הראה את חזקתו, ואין לי את הכלל של עד אחד נאמן ביסורים. אני הקטן אמרתי זאת הצעיר לפני למעלה מ-10 שנים, גם לפני מרן הרב עובדיה יוסף, והוא הסכים איתי בשתיקה, הוא הסכים עם מה שאמרתי. הוא אמר שבאמת יש לנו היום בעיה, אם אתה יודע, הוא הסכים שאם אתה יודע שהוא כמה פעמים, פעם או פעמיים, יצאה תקלה מתחת ידו, או שהוא ראה דבר והעלים את עיניו, אז באמת זה לא עד אחד נאמן ביסורין. תודה רבה.
תודה, יישר כוח לרב על התשובה המקיפה והסוגיה המעניינת. ברשות הרב, אנחנו נשמע עכשיו את שרה מהצפון, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
הייתי בכותל בשעה שמנקים בלילה.
בשעה?
שמנקים.
כן.
מנקים שם. אז בין כל הפתקים שהוא ניקה שם, הייתה שם אבן, והוא טיטה את זה. אני חששתי שזה חלק מהאבנים של הכותל, והרמתי אותה ושמתי אצלי. אחר כך אני לקחתי אותה. ואני לא יודעת אם מותר היה לקחת אותה או שאני צריכה להחזיר אותה.
כדאי להחזיר, כי בדרך כלל, אם זה חלילה אבן שיצאה מהכותל עצמו, התפרקה משם, או מאבני הכותל, וזה יכול לקרוא לפעמים, כי יש לפעמים התפוררות של אבנים, ואני לא יודע מאיפה היא יובאה לשם, בשביל שאת לא יודעת, כדאי להחזיר אותה לשם, וככה, לא לגרום חלילה בצו של מעילה. אמנם הכותל המערבי, כך לפי כל הפוסקים, חוץ מהרדב"ז, כולם הסכימו שהוא בנוי לא על תחום הר הבית, אלא הוא מחיצוני להר הבית. כלומר, על ידי בדיקות ומדידות שנעשו מדויקות, הכותל נבנה כחומה חיצונית. הוא לא בתוך הר הבית. כך שהיו כאלה שהחמירו, בעיקר הרבנים למשפחת בריסק, שהחיו, החמירו, שלא להכניס את הידיים בין אבני הכותל, כי טענו שזה אוויר של הר הבית. אבל ההוכחות מוכיחות בצורת הבנייה של האבנים של הכותל, שאנחנו רואים שכל שורה היא יוצאת יותר פנימה, כדי שהאבנים יעמדו כמו שצריך, אז זה בנוי בצורה הנדסית מאוד מתוחכמת, אז לכן האוויר הזה הוא לא אוויר של הר הבית, אלא הוא האוויר של ירושלים, של עצם השטח של רחבת הכותל, ולכן גם האבנים. אז מה יש בעיה באבנים? הבעיה באבנים שהם נבנו מכספי הקדש של הציבור. זה היה מהקופה שאספו כסף בזמן מחצית השקל, מזה בנו את אבני הכותל, אז יש בהם מעילה בהקדש. יש דין מעילה באבני הכותל.
עכשיו, מה קורה עם הצמחים שיש שם? מותר
לך לגעת בגבולה? לא, לא, אסור, אבל אני אסביר למה. ברגע שמישהו תולש איזה צמח, בהכרח הוא מוציא גרגרי אפר מבין אבני הכותל. גרגרי אפר זה ניתוץ אבני הכותל, והוא עובר על הפסוק לא תעשון כן לשם אלוהיכם, זה איסור דאורייתא. יש על זה תשובה, כתבנו בעניותינו בשאלות ותשובות מבשרת ציון בשאלה זו, גם דחיקת פתקים בתוך הכותל היא אסורה. והסיבה שאני אומר היא אסורה, מפני שכאשר הוא דוחק פתקים והם לא נכנסים, אז הוא דוחף אותם יותר פנימה, הוא גורם גרגרי אפר יורדים ומתפוררים שם, וזה נקרא ניתוץ. והתורה אומרת, אם תצתם את מזבחותם ובסיני אלוהיהם תשרפון באש, וכתוב אחר כך לא תעשון כן לשם אלוקיכם. ולכן צריך להיזהר לא לתלוש את העשבים הללו משם, כי עד רבה אנחנו משאירים אותם. וכך הגמרא אומרת שבית הכנסת שנחרב ועלו שם חרולים, זאת אומרת כל מיני צמחים וקוצים, משאירים אותו משום עגמת נפש, כדי שהרואה יבוא ויראה ויתפלל וישתדל לבנות אותו. אז אנחנו לא יכולים לבנות בית המקדש היום, כי כל העולם קם עלינו, אבל אנחנו נבנה אותו על ידי הדמעות, נבנה אותו על ידי התפילות, נבנה אותו על ידי המעשים טובים, על ידי האחדות של עם ישראל, על ידי אהבה, על ידי מצוות, גמילות חסד, לדאוג לחלש, ואז ייבנה במהרה בית המקדש. תודה רבה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
במהרה בימינו בית המקדש עם משיח צדקנו וכל בית ישראל, כבוד הרב.
מפיך לשמיים.
אמן. השאלה שלי מהגמרה בצדיק זין, כתוב שם משיח מציאה והקרב באים בהסך הדעת. הרמח"ל כותב משיח זה מלך המשיח, מציאה זה שכינה, הקרב זה גוג. האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה גילוי משיח ואז גוג? שמעתי אותך בדרשאות שמדברות על הנושא הזה, יכול להיות שיהיה גילוי של משיח ואז בא גוג? תודה.
תראה, הרמח"ל דרש את זה יותר על פי הסוד מאשר הפשט. הפשט זה פשט, ולכן הגמרא אומרת שרבי זרע, כאשר היה רואה אנשים או תלמידי חכמים יושבים ומדברים על ביאת המשיח, היה אומר להם במתותא מינייכו לא תרחקונה, בבקשה מכם אל תרחיקו אותו, כמו שאינו בא אלא בהסח דעת. אז עכשיו השאלה שלך הייתה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא משיח, איך עוד פעם, מה היה הניסוח עם המאזינים?
משיח, גילוי משיח, ואז גם שמעתי אותך בדרשה, אני חושב אחת הדרשות שלך, שאתה אומר, זה אתה גוג, הקדוש ברוך הוא רוצה גילוי משיח.
כן, כן, כן. השאלה על גוג ומגוג, באמת כן, בהרבה מדרשים מוכח שמשיח יבוא לפני מלחמת גוג ומגוג, להשלוט בירושלים, והרבה אומות, כמו שכתוב בפסוק, מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו, פוט תריץ ידה על אלוהים, ומצרים עתידה להביא דורונות, כמו שהגמרא אומרת, אבל גוג ומגוג יבוא, והוא ימרוד במלך המשיח, וימרוד בקדוש ברוך הוא. ומאיפה הראיה? פסוק בתהילים, בפרק ב' בתהילים, מה אומר דוד המלך? למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. אז הנה כתוב בפירוש על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. יושב בשמיים יצחק, אדוני ילעג למו. אז מכאן ראיה שכן המשיח יבוא, יהיה נוכח בזמן מלחמת גוג ומגוג. אמנם הרמב״ם עליו השלום, שהוא המפרש הגדול בנושא הזה בעיקר, הרבה מסתמכים עליו ועל דבריו, כותב בפירושו למסכת, למשניות מסכת סנדרין, הוא כותב שדברים אלו אין מי שיודע איך יהיו עד שיהיו. זאת אומרת, איך הסדר יהיה אנחנו לא יודעים. רב סעדיה גאון שקדם להרמב״ם, הוא חי לפני 1200 שנה בערך, הוא כותב בספרו האמונות והדעות, הוא כותב כך, הוא כותב שהסדר יהיה כך, יהיה ביאת המשיח, בניין בית המקדש, קיבוץ גלויות, מלחמת גוג ומגוג. אחרי שקיבוץ גלויות כל ישראל יעלו לכאן, יבוא גוג ומגוג, ואחרי גוג ומגוג יהיה תחיית המתים. אז הוא עשה סדר באירועים שעתידים להיות, אבל עדיין אנחנו לא יודעים את הסדר המוסכם על דעת רוב או כל חכמי ישראל. יש בזה דעות שונות איך זה יתרחש, והסיבה שיש דעות שונות מפני שזה נתון לנו, זה נתון איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו נתנהג ערב בוא הגאולה. אם נתנהג נכון, כמו שהגמרא אומרת, זכו עם ענני שמיה, לא זכו אני ורוכב על חמור, וכן או בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי, כי בשמיים לא קבעו ולא החליטו את סדר האירועים. אנחנו לא רובוטים, אנחנו אנשים בעלי דעת שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ובחירה האם ללכת דרך טובה או לא טובה חס ושלום. ולפי ההתנהגות והיחס שאנחנו נתייחס ערב בוא הגאולה, כך תהיה הגאולה. זה הסיכום. ולכן עניין של ביאת המשיח לא נתגלה. מדוע? כי זה לא תלוי בשעות ובזמן ובתאריכים, אלא זה תלוי במצב הדור, מה הדור עושה, איך הדור מגיב, איך האנשים מתייחסים לתורה ולמצוות. לפי זה כך תהיינה התוצאה. זה מה שיש לי לומר. יותר מזה אני חושב שהדברים מיותרים. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח. ואנחנו ברשות הרב עוברים למאזין הבא. זה מאזין מרמלה, שלום לך אורי.
שלום שלום כבוד הרב.
שלום אורי, קומי אורי כי בא אורך.
כבוד הרב, שאלה לגבי ילד שבעצם שעולה לתורה והבר מצווה שלו ביום י' ז' בסיוון, זאת אומרת ביום חמישה הבא, זה התאריך המדויק שלו. השאלה היא כזאת, מכיוון שההורים הם בעלי עסקים וקשה להם לצאת לבר מצווה ביום הזה, האם מותר להקדים ליום שני בכותל שהם עושים או בבית כנסת, לא משנה, והילד יברך עם שם המלכות כמובן?
יעלה לתורה, אתה שואל?
כן, כן.
יש תשובה של מרן הרב עובדיה יוסף, שהוא נשאל את השאלה הזאת לפני 40 שנה, והוא פסק שכן, מטעם שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. יש כלל הלכתי כזה תלמודי שכל דבר שהוא ראוי אבל עדיין לא הגיע הזמן שלו, אז זה לא מעכב. וכאן כיוון שבחור הבר מצווה הזה הוא כן מלומד והוא כן הכין את עצמו, אני לא לוקח אותו להוציא אותנו ידי חובה, ולא לקחתי אותו לעשות איזה דבר, לתקוע בשופר או לקרוא לנו מגילה וכדומה. אני רוצה לקחת אותו, להעלות אותו לתורה ולחגוג לו בר מצווה כמה ימים. אז הוא כתב שעד שבוע שבועיים מלפני הבר מצווה אפשר, ולכן כך עושים. כאשר חל הבר מצווה ביום כיפור, יש כאלה דוחים את זה לאחרי סוכות, ויש כאלה אומרים, תראה, יש לי קרובים מחוץ לארץ שהם טסים לחוץ לארץ, הם לא יישארו, אני רוצה להקדים את החגיגה, מותר, אפשר, זה מועיל. וכן, אז זה הדרך. אם זה חל בימים של שלושת השבועות שהתהפכו עלינו לטובה ולברכה, והוא רוצה להקדים את זה בכמה ימים לפני כן, שבוע עד שבועיים אפשרי. לכן, לפי ההלכה, יהיה מותר.
תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה, ורפואה שלמה מן השמיים.
אמן ואמן.
הרבה שמחות.
הרבה שמחות, ברכות ושמחה.
אמן, אמן, בכל ישראל.
אמן ואמן, תודה לכבוד הרב ולמאזין מרמלה. אנחנו עם אייל מחיפה, שלום לך אייל.
כן, שלום, שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום ושבת שלום.
שבת שלום הרב, תתי שואל את הרב לגבי הלכות שבת.
כן.
שקע של שעון שבת, אחרי שהוא מסיים, נניח הפלטה, זה נסגר, אפשר להוציא את השקע שזה לא יעבוד יותר?
אתה, בוא נגיד כך, השעון מכוון שבשעה אחת בצהריים הוא קווה, ואני יודע שהוא יחזור לדלוק בשעה שלוש, נכון? נאמר לדוגמה, ואני רוצה כעת בשעה שתיים, שזה באמצע, בין לבין, כאשר הפלטה מנותקת, להוציא רק את השקע, לא את השעון. כי השעון זה אסור, השעון הוא עובד. אני מפסיק את העבודה שלו בשבת, זה אסור, זה הילול שבת. אני מוציא רק את השקע, או יותר נכון את התקע של את התקע של הפלטה. אם יש צורך בזה, יהיה מותר. אמנם דעת החזון איש יש בזה בונה וסותר, אבל רוב הפוסקים לא הסכימו איתו. והגאון רב שלמה זלמן אוירבך אמר שזה מותר בשופי, וכשיש צורך, כגון אם מצד בטיחותי, אם מצד שאני צריך את השטח, את המקום שהפלטה עומדת עליו, ואני רוצה לסלק אותה משם, כי היא מפריעה לי, וגם זה יפריע לי כי שזה יחזור וידלוק ויהיה חם, ואני חושש שמישהו יתקל שם, יהיה מותר. אבל בתנאי שזה באמת מנותק. ולא לנתק את השעון, אני מזהיר עוד פעם, כי השעון הוא כן עובד. גם במצב של כבוי, הוא עובד. הוא עובד בכל ה-24 שעות, ללא הפסקה. אבל הפלטה כרגע, או המכשיר המחובר, זה לא משנה אם זה פלטה או כל מכשיר אחר, שהוא מחובר לשקע, או מחובר לשעון שבת, הוא כעת מנותק מהזרם. ברגע שהוא מנותק מהזרם, לשלוף אותו מהתקע, מותר. תודה.
תודה רבה. כן, תודה רבה, חזק וברוך לרב, יישר כוח לך, מאזין אייל, ואנחנו עם יונתן מעיר הקודש צפת. שלום לך יונתן.
שלום הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול הרב אם צרדי יכול לאכול כשרות ילדה חרדית.
תראה, למה אתה מזכיר שמות של ארגונים וכשרויות מעל גלי האתר?
לא, כי אומרים שזה לספרדים עשו, כי זה לא חלה.
למה? אני שואל אותך למה. למה אתה עושה את זה? זה לא הוגן, ואתה שם אותי פתאום שופט לדברים שלא ראיתי ולא בדקתי, אני מכיר, וגם אם אומר לך זה יהיה שקר, אז למה אתה עושה את זה? אני לא יכול להגיב בשום אופן, כי אני לא מכיר את כל המערכת. צריך אדם להכיר את המערכת כדי לומר. זה לא הולך שמועות, כמו שיושבים, סליחה שאני אומר, בכוללים. וזה פוסל את זה, וזה פוסל את ההוא, וזה מכשיר את ההוא. מדברים באוויר שטויות והבנים, ביטול תורה גמור. מקשקשים בראש. הם לא יודעים שיש כל דקה תהליכים שונים בכל כשרות, בכל שחיטה. בכל מפעל, בכל דקה יש שינויים שהמכניקה והפעילות של המקום היא יוצרת כל מיני שינויים ושאלות מדרגע ברגע. והדרך לומר על איזה מישהו שהוא טוב ומישהו שהוא לא טוב. זה לא נכון, זה פסול וזה טעות מעיקרה. כי כל מי שנמצא בשטח משטחי הכשרות יודע שיש שאלות בכל דקה מתעוררות שאלות אחרות שלא היו לפני דקה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב. כבוד הרב, שאלה מהפורום לגבי המנהג שלו ללכת אחר מיטת האבא שנהוג בירושלים, האם זה חל גם איך לנהוג בערים אחרות? כך שואל המאזין.
אני לא יודע אם זה היה בירושלים, שיוכיחו לי, אני שואל את השאלה הזאת כבר 40 שנה, שיוכיחו לי מי פסק שככה המנהג בירושלים. היה עליו השלום צדיק יסוד עולם, הצדיק החסיד רבנו יוסף שלוש, זכר צדיק לברכה, אביו של הרב דוד שלוש מנתניה, זכרו לברכה, והוא היה מונע באמת מהבנים מללכת אחרי המיטה או אפילו לצאת החוצה. הסיבה היא פשוטה, היא מסיבה אחרת. מסיבה שהשדה חמד כתב, ואת זה לא מקיימים. היום עושים הפוך על הפוך. השדה חמד כתב בצוואתו, תראה בחלק ד', הוא כתב שאסור לבן לצעוק אבא. והיום כן הבנים מדברים, הם נועמים ומספידים, ואפילו כמה מהבנים, האחד אחרי השני, ואומר אבא, אבא, אבא. ומה יש בלהגיד אבא? כי באים גם המזיקים והרוחות רעות שנבראו מעוונותיו, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, והם אומרים גם הוא אבינו, והם פורעים ממנו, והם נוקמים ממנו, ולכן אסור לומר אבא. אבל לצאת אחר המיטה ואולי יגיד אבא, אין איזה ראייה חותכת. יש תשובה ביבי העומר בנושא, הוא גם כן שקל ותרה לכיוון זה ולכיוון זה, ובסוף פסק שהמנהג לא לצאת, אבל הוא לא אמר את זה בסכינה חריפה. גם אני עבדך בשאלות ותשובות שיבת מבשרת ציון, כתבתי בנושא וצידתי שכן יהיה מותר, והראיה שבערים אחרות כן, ולא היה, ויותר מזה אני אגיד לך, יש ספר מסוים, אני לא אזכיר את שמו, כדי לא לפגוע במחבר שנפטר לפני הרבה שנים, והוא כותב שם דברים שלא היו ולא נבראו. הוא כותב למסקנה שכאילו הרב גדליה חיון והגאון החידה והרשש והרבי יום טוב אלגזי ועוד 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 כתבו שאסור לבן לצאת אחר אביו, ולא היה ולא נברא. הם לא כתבו את זה ומעולם זה לא נכתב. חקרתי ודרשתי בנושא, הראשון שנהג במנהג הזה וכתב אותו, והוא לא כתב על מנהג ירושלים, זה היה עליו השלום תלמיד חכם אחד שקראו לו רבי יונה או רבי זה הבבלי, הוא לא היה מבבל, הוא היה מיוון דווקא, והוא כתב, אם אתה רוצה עיין בספר מושבות, מעמדות ומושבות, ששם אסף 400 עמודים בנושא הזה, עשה עבודה מקיפה, מדהימה. הוא היה רבי מאיר בניהו, בנו של הראשון לציון, הרב יצחק ניסים. הוא עסק מאוד בחומר הזה, ויש לו המון מובאות וציטטות מוסמכות ביותר. לכן למסקנה, אם יוצא בן, אני אף פעם לא מאיר לו ולא אומר לו אל תצא. כי אין לנו אסמכתה משום פוסק בישראל שכתב שאסור לבן לצאת אחר אביו. לא רבי חיים פלאצ'י, לא הרב חידה, לא רבנו יוסף חיים, לא חכמי בית אל, אף אחד מהם לא כתב את זה. זה מנהג, בעיקר אשכנזים נהגו בזה בירושלים, והם כתבו ואמרו שזה מנהג ירושלים. ולהי, אין דבר כזה. סליחה שאני אומר כך, אני יודע שזה מקומם הרבה אנשים, אבל בבקשה, תוכיחו לי, אני חוזר בי. תודה.
תודה, חזק וברוך לרב. ואנחנו נסיים במשהו טוב, יש לנו מאזין מאשדוד, בקצרה, אליהו, בבקשה בקצרה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב, השם שנחב
אמן
וכן אמור חפואה שלמה הרב. שאלה, אני רוצה לדעת תורה של הרב, מה לעשות, מה הרב חושב בעניין ומה לעשות אם אני יכול להמשיך עם זה הלאה לדינה דמלכות הדינה בעניין ולפעול.
מה השאלה, דבר.
השטיבלחים בארץ, השטיבלח אצלי לפחות במקום שאני גר, גובים עבור מזגן 8 שקלים עבור 40 דקות, שזה בחדר קטן, זה מזגן קטן, שתצרוכת שלו זה 2 שקל, 2.5 שקלים ללילה, ל-40 דקות 8 שקלים.
הם גובים מכל אדם ואדם או...
יש מכשיר, יש מכשיר ששמים את השקלים. וצריך לשים בין 7-8 שקלים, וזה פועל 40 דקות.
יש לך ברירה?
אין לי ברירה, אין. נכנסתי
למדעת
מה
שם.
כן, אבל זה לא גזר.
המים שאתה משלם, אתה חושב שזה עלות המים? אמר לי אדם מוסמך שעובד שם, שזה פי 9. הם קונים את זה ממקורות ומוכרים לנו את המים פי 9. יש ברירה? אין ברירה. חברת חשמל גובה כספים מאיתנו וגם מאנשים עניים ושאין להם. היא גובה יותר ממה שצריך. יש לנו ברירה? אין לנו ברירה. יש מונופול. זהו זה, אין מה לעשות. תבורך.
זהו זה, תודה הרב. ביקשנו
תבורך,
בקצרה.
השם יברך את כל עם ישראל בשלום, בחיים טובים, מוצלחים. יהיה לנו, השבת זה ברכת כהנים, לא לשכוח. אז ברכת כהנים תחול על כולנו ועל ראש כל ישראל.
אמן ואמן.